Sasima Buya Ima Sili Yavashota Abba Bechama Ulvana Iya Duya Ufninim Shel Kol Chesed Ma'atava Lelini Erchena Agishena Kegan Shegna Keara Levi Erchena Veta Agishena Kegan Shegna Keara O Mitenu Lecha Lutiske Kol Bria Leolam shekulo toha
Idam go atna mandala kamiyam
כן, אז אנחנו עוברים לדון בארבע הרמות שנמצאות על דרך ההכנה. הראשונה בהם נקראת בטיבטית מודרו, ודרו פירושו חום. אז זה קורה במדיטציה עמוקה, בשינה, בויפאסנה, בויפאסיאנה. וכשיש תובנה, למתרגל יש תובנה ישירה, שהדברים שהוא מסתכל עליהם לא קיימים, כמו שהוא חשב שהם קיימים. הרגעים הראשונים שבהם יש התפקחות, זה לא מה שחשבתי. זה לא איך שזה קיים. אתם יושבים, מסתכלים דרך החלון על העץ, ואתם מבינים שלא היה שם אף פעם עץ, שהוא מצד עצמו עץ. כל הזמן שמעתם את זה, שמעתם את זה בשיעורים, הסברים, עשיתם על זה פולמוסים, כתבתם שיעורי בית. פתאום יש תובנה. בניגוד לחשיבה אנליטית שאתם מנסים להוכיח לעצמכם למה העץ הוא לא עץ כמו שאתם חושבים, הפעם יש לכם חוויה שאין שם עץ. לא כזה שחשבתי שיש. אתם תופסים את עצמכם בשלב של השלכת התווית לחוויה ישירה. מסה קמלשילה אומר, כאשר אובייקטים חיצוניים נעלמים, פתאום אין עץ. ומתחילה להופיע מידה קטנה של בהירות של אורה של הבנה. ככה הוא קורא זה. הרגע הזה, מידה קטנה של בהירות של אורה של הבנה, זה הרמה שמובילה להפרדה ודאית. רמה על דרך ההכנה, והיא נקראת חום. ומסתבר שיש לה במקומות אחרים, שמות אחרים, רמת הריכוז שבה משיגים אור. זה שם אחר שלה, בלימוד של הדרך הגדולה. אז זה מידה קטנה של תובנה, אבל הפעם ישירה, זה עוד לא תובנה ישירה של ריקוד. זה מידה קטנה של תובנה של התאהבות מותנית. כן? שאנחנו תופסים את עצמנו, מושכים חזרה את התווית ואז אין עץ. אז זה רמה אחת, נקראת דרור. אז שוב, הוא משתמש פה במטאפורות האלה של אור ושל חוכמה. יש לכם פה גם את קדר אבג'ה במקראה, וקדר אבג'ה מבהיר שהתובנה הזאת היא ספציפית ביחס לאובייקטים בעולמנו, תובנה שהאובייקטים בעולמנו לא קיימים כפי שחשבנו שהם קיימים. הרמה השנייה נקראת סמו, מרות צמו, וצמו פירושה פסגה. וזה כאשר אותו אור של הבנה מגיע לרמת בהירות בינונית. קודם זה היה רמה קטנה, עכשיו רמת בהירות בינונית. זה מביא לרמה שמובילה להפרדה ודאית שנקראת פסגה, ושם אחר שלה זה רמת הריכוז שבה האור מתגבר. אז שוב יש את העניין של אור. אפשר להגיד מתעצם, האור מתעצם. אחר כך רמה שלישית נקראת מוסופה. סופה אתם מכירים, נכון? אורך רוח, אבל פה זה לא במובן של אורך רוח. המילה הטיבטית לאורך רוח זה סופה, אבל המילה סופה היא עוד כמה משמעויות. אחת זה סיבולת למשל, ואחת זה השגת שליטה. אפשר להגיד שאורך רוח זה בעצם השגת שליטה בכעס. אז פה זה במובן של השגת שליטה. אז היא נקראת שליטה. אז זאת הרמה השלישית. ברמה הראשונה אנחנו לראשונה רואים שהאובייקטים בעולמנו לא קיימים כמו שחשבנו שהם קיימים. אם אנחנו מתרכזים מספיק, הם נעלמים לנו. ברמה השנייה של פסגה, אנחנו מתרגלים לזה יותר ויותר, מתחילים ליישם על זה על יותר ויותר אובייקטים בעולמנו, ומתרגלים יותר ויותר לא לראות את הדברים כקיימים מצד עצמם. וזה הרמה שהאור מתגבר. ברמה של סופה, של שליטה, זה מתואר שזה הרגע הראשון שבו אדם תופס שגם המיינד שלו, שתופס את הדברים, לא קיים כמו שהוא חשב שהוא קיים. גם קיים בהתהוות מותנית. גם הרעיון שלי, מה זה המיינד שלי, זה גם תמונה מנטלית. וכשאוספים אותה או מכנסים אותה, זאת הרמה של תובנה שנקראת שליטה. מאסטר קמאלה שילה מתאר את זה. רמה זאת ידועה גם בשם ריכוז חד צדדי. והסיבה שהיא נקראת ריכוז חד צדדי, כי ברמה הזאת של ריכוז, בויפשיאנה, כבר אין יותר אובייקט. אבל עדיין, המתרגל מתעסק עם הריכוז של הסובייקט, של המיינד שלו. אז זה ריכוז חד צדדי. ואחר כך יש רמה שמעל לזה, שגם האספקט של האובייקט וגם האספקט של הסובייקט מתמוגגים, נעלמים, מתחילים להימוג, וגם ההבנה של חוסר השניות ביניהם גם כן מתחילה. הבודיסטווה מבין שאפילו ההבנה שלו של איך הם לא קיימים מצד עצמם, גם ההבנה עצמה לא קיימת מצד עצמם. אז זה הרמה הרביעית, והיא נקראת צ'וצ'וק. הדבר הגבוה ביותר. האם זה הדבר הגבוה ביותר? על דרך ההכנה. לפני דרך הראייה זה הדבר הגבוה ביותר. זה רמת ההבנה הגבוהה ביותר שהיא ארצית, שהיא לא מעבר. פארול טו צ'ימפה זה שעבר מעבר. זה עוד לא עבר מעבר. אחד הדברים שמעניינים בקשר לארבע הרמות האלה, זה המתרגל לאו דווקא מבחין בדיוק איפה הוא נמצא. זה יכול להיות כזה מין רצף, זה יכול לעלות ולרדת, לעשות צעד קדימה, שני צעדים אחורה. זה תהליך בקיצור, זה לא איזה משהו כזה דטרמיניסטי. מי שהגיע לרמה של שליטה, זה הרמה השלישית על דרך ההכנה, זה השלב שנחשב שההבנה שלו של ריקות היא כל כך טובה שהוא לא יכול יותר ליפול למחוזות התחתונים. אז זה מדהים. מי שמגיע למקום הזה, שר כל פחד מליבו. אין לו יותר מה לפחד, והוא יודע את זה. אז זה מדהים. החל מכאן יהיו רק לידות טובות. אם לא נסיים את הדרך בגלגול הזה, אז ייקח עוד כמה שייקח, אבל זה הכל יהיה טוב. הכל יהיה מדהים. אז זה צ'וצ'וק, לפעמים כתבים שוקי צ'וק. אז בשלב של סופה, נפטרנו מכל הזרעים שעלולים להשליך אותנו למחוזות תחתונים. בשלב של צ'וצ'וק, אנחנו מבינים היטב גם את הריקות של האובייקטים, גם את הריקות של המיינד שלנו, וגם את הריקות של עצם ההבנה של כל זה. ומאסטר קמאלה שילה אומר, כאשר גם האספקט של הסובייקט וגם ההבנה של אישניות מתחילים להימוג, מגיעים לרמה שמובילה להפרדה ודאית, שנקראת הדבר הגבוה ביותר. והמצב הזה מתואר אצל קדרוב ג'ה, מכוח התרגול הממושך של המדיטציות, התמונה המנטלית של טבעם האמיתי של דברים מופיעה באופן ברור בתודעה. התמונה המנטלית של טבעם האמיתי של דברים. זאת אומרת, אנחנו עדיין עם חשיבה מושגית. אנחנו מבינים את טבעם האמיתי, זאת אומרת, את ריקותם, אבל כשאנחנו מדברים עכשיו על ריקות, הריקות עדיין נתפסת במיינד שהוא מושגי. זאת לא חוויה ישירה. שונה לחלוטין מחוויה ישירה. לא אותה חיה. ואז הוא אומר את זה, אין פירושו שטבעם האמיתי של דברים מופיע ברור במובן של מופיע באופן ישיר. כן, רוב ג'י מדגיש את זה. זה שזה מופיע ברור בתודעה, זה לא אומר שזה מופיע באופן ישיר בשלב הזה. אז כמובן אתם שומעים את התיאור הזה, וזה מאיר אותנו למחשבה, איפה אנחנו נמצאים בדרך, באיזה שלב אנחנו נמצאים על הדרך הזאת. ואם אנחנו לא שבעי רצון מהתשובה, אז מה אנחנו צריכים לעשות כדי להתקדם בדרך? וזו הזמנה פתוחה. תסתכלו איפה אתם נמצאים ומה זה דורש מכם. האם אתם בכלל עליתם על דרך הצבירה? בלי דרך הצבירה אין את הנירלן גיגיו, אין את הסיבה החומרית לדרך ההכנה. בלי דרך ההכנה אין דרך הראייה. עוד אינפורמציה על הארבע רמות האלה, אנחנו מקבלים מצ'וני דרקפה שדרוב, אתם זוכרים אותו? הוא מתאר את הרמה הראשונה בתור הריקות של אובייקטים שקשורים בצד הלא טהור של הדברים. אתם זוכרים באבידה מקושה, הם מדברים על הצד הלא טהור לעומת הצד הדהור. אז הוא אומר, ברמה הראשונה אנחנו מבינים ריקות של אובייקטים שקשורים לצד הלא טהור של הדברים, שזה איזה אובייקטים. כמעט כל האובייקטים בעולמנו, חוץ מלמשל נרוונה, או הערה, או היפסקות, או ריקות, כמעט כל האובייקטים הם בקטגוריה הזאת. ברמה השנייה של דרך ההכנה, ככה הוא מתאר, שם אנחנו תופסים את הריקות של אובייקטים שקשורים בצד הטהור של הדברים. שזה מה שאמרתי עכשיו. היפסקויות, ריקות, נרוונה, הערה, דברים כאלה טובים. אז שם ברמה השנייה אנחנו מבינים את הריקות שלהם. ברמה השלישית, זה הרמה שבה אנחנו מבינים את הריקות של המיינד שלנו, שלא מבין את הדברים. זה המיינד שטבול בבורות. וברמה הרביעית, הוא אומר, זה הבנה של הריקות של מיינד שכן מבין נכון את הדברים. גם המיינד שלא מבין נכון וגם המיינד שכן מבין נכון, הם שניהם ריקים. ברמות האלה יש תפיסה ישירה שלהם. אז זה תיאור שונה ממה שנותן מסתכם על השילה, וזה גם תיאור שונה ממה שנותן קדרבג'ה. אז רק להגיד שפה איפה בדיוק הגבולות והקטגוריות, זה די נזיל. בעיקר להגיע לדרך הראייה. תלכו עם מי שאתם רוצים, תגיעו לדרך הראייה. ואין הרבה אינפורמציה נוספת על הדרכים האלה. אין המון אינפורמציה. ואם אנחנו שואלים למה יש כל כך מעט אינפורמציה, זה א', אולי בגלל שאין המון אנשים שעברו את השלבים האלה, וב', ואלה שעברו אולי עשו את זה בדרך טנטרית שלא הולכת בדיוק לפי המדרגות האלה, למרות שכל השלבים האלה מופיעים גם בדרך הטנטרית, אבל הם מופיעים קצת אחרת. וג', זה שדי קשה לנסח את זה, כי זה תהליך שהוא זורם והוא לא כזה דטרמיניסטי כל כך, אז די קשה לשים את זה בניסוחים כאלה קבועים וברורים, וזה יכול להשתנות ממתרגל למתרגל. מתרגלים שונים אולי יעברו את השלבים בצורות שונות. אז מה שאומר שזה משאיר לכם הרבה מקום לפענח למה התכוונו פה חכמנו. אז זה בנושא של ארבע הרמות. בנושא האחרון שיש לנו היום, אנחנו מתקדמים בשלבים המוקדמים של המדיטציה. אתם זוכרים, דיברנו כבר על ניקוי החדר, הכנת שולחן מנחה, דיברנו בשבוע שעבר על מקלט. אז מה עכשיו? בודיצ'יטה. אז בואו נעשה מדיטציה קטנה. אז שבו רגע בשקט, התמקדו בנשימה. וקחו את עצמכם למקום הנפלא הזה שבו אתם הולכים למקלט. בעיני דמיונכם, לכו למקום פיזי שהוא נפלא. אם זה איזה חדר שאתם אוהבים, אם זה מקום בטבע שאתם אוהבים, שנותן לכם השראה, שפותח לכם את הראש. זה המדיטציה שלכם, תלכו למקום הכי מדהים שאתם יכולים ללכת אליו. ראו את עצמכם יושבים שם. ומולכם שדה החסד שלכם. גרסה קצרה או גרסה מורחבת. שדה חסד מדהים, מהמם, שמימי לגמרי. אתם אוחזים ביד שמאל בידה של אמא, ביד ימין בידו של אבא. מאחוריכם כל היצורים. ואתם זוכרים שאתם צריכים לעזור להם. כאן במעמד הזה של הליכה למקלט, לשדה החסד שלכם. הישויות שאיתכם, ההורים ושאר היצורים, לגמרי פתוחים לשמוע אתכם, לקלוט אתכם. מהמקום הזה של ההתכוונות התאורה שלכם, לעזור להם. אתם יכולים לדבר אליהם מנטלית. אתם יכולים להסביר להם על ריקות. אתם יכולים להסביר להם על שלושת היהלומים. חשבו כמה יקרים האנשים האלה ללבכם. וחשבו על הסבל שלהם. חשבו על רצונכם האז לשחרר אותם מסבלם. עצרו בלבכם התחייבות לעשות כל מה שאתם יכולים כדי לשחרר אותם מסבלם. תנו לשדה החסד שלכם לבקש מהם עזרה כדי שתוכלו לממש את מטרותיכם. וכעת ראו את עצמכם כמלאכים מוארים, ישויות מדהימות של אור, עם צורה מדהימה, ועם תודעה שהיא כולה אהבה, אהבה תאורה. והבטיחו לכל היצורים שאיתכם שאתם תביאו גם אותם לשם. כן, אתם יכולים לפקוח את העיניים. אז התחלנו מיצירת המקום המופלא הזה שאליו אנחנו הולכים כדי ללכת למקלט. מאוד נפלא להתחיל את זה ככה. מקום שאתם מרגישים בו טוב ובטוח ופתוח וכך הלאה. ואין שום מגבלות, אתם במדיטציה שלכם יכולים לעשות את זה הכי מדהים שיש. ובכלל מדיטציה, כדי שנוכל להתמיד בה ולהעמיק בה, חשוב שהיא תהיה אירוע נעים בחיינו. אז מאוד טוב להתחיל אותה ממקום שאהוב עליכם, שקורה לכם. אז כאן עשינו שילוב של מקלט ובודיצ'יטה. וזה טוב לעשות את זה יחד עם המקלט, כי יש לכם שם בהדמיה הזאת את כל היצורים איתכם. ויש הרבה דרכים לתרגל בודיצ'יטה בליבנו. אבל הדרך הזאת ישר מביאה את כל היצורים איתנו, ואנחנו מקרנים אל כל היצורים האלה, שולחים אור לכל היצורים האלה. וכל היצורים האלה, כבר שמה אנחנו יכולים לראות בהם ישויות אהובות עלינו. אז כבר שמה אנחנו מפתחים את האהבה הגדולה, רק מעצם ההדמיה של היצורים סביבנו, אנחנו יכולים להתחיל את התהליך. אז יש לנו את החוויה שאנחנו כל כך אוהבים את כל היצורים האלה, וגם את ההבנה שהם כולם מסתמכים עליי, הם כולם מחכים לי, שאני אעשה את הדרך. ואם מתחילים ככה את התרגול, אז כבר זה משנה את המיינד שלכם גם לצורך המדיטציה, וגם למשך היום כולו, נאמר שאתם עושים את זה בבוקר. זה כבר משפיע על המיינד, נותן לו התחלה נהדרת. אז נסו את זה, זה יכול מאוד להקפיץ את כל החוויה של מדיטציה, שאחרת יכולה להיות חוויה של שגרה ושל קושי. אז אתם כבר כולכם מכירים את כל השלבים המוקדמים, כבר אתם מתרגלים אותם הרבה זמן, אז כשאנחנו מדברים עליהם עכשיו, זאת הזדמנות לעשות הערכה איפה אנחנו נמצאים בתרגול הזה שלהם. איך התרגול שלנו של השלבים המוקדמים? הוא מעצים את המדיטציה שלנו או שהוא נהיה דבר שגרתי שאנחנו פשוט עוברים עליו צ'יק צ'ק, או שאולי בכלל לא עושים אותו? כי זה אמור להיות דבר שנותן לנו את החסד ואת האנרגיה ואת היופי, וזה קרש קפיצה טוב לעשות מדיטציה נפלאה. ואם המדיטציה היא לא כזאת, היא שבה אנחנו מושקעים ושמחים וכך הלאה, אז חבל על הזמן, כאילו. זה צריך להיות זמן מדהים בחיינו. וכמובן, ככל שאנחנו יכולים יותר לשלב את הבנת הריקות לתוך המדיטציה שלנו, לא משנה מה הנושא של המדיטציה, אפילו בתוך המוקדמות, כמה שאנחנו יכולים יותר לזכור את הריקות של שלושת המעגלים וכל הדבר הזה. ככה זה מעצים את המוקדמות עצמם, וככה למשל בשלב הזה שאנחנו הולכים למקלט שכל היצורים סביבנו, אנחנו גם מעצימים אותם, אנחנו נותנים להם מתנה נפלאה של לימוד על ריקות, וזורים זרעים, זורים זרעים שיום אחד בעתיד הם אכן יבואו ללמוד אצלכם. הם יהיו תלמידים שלכם. כשאנחנו מבינים שכל היצורים האלה הם השלכות מהתודעה שלנו, ושגם אני, בתור מי שמובילה אותם, השלכה מהתודעה שלי, זה מאוד מאוד נותן עוצמה למוקדמות. ואז כמובן אתם גם חושבים בתוך התיאור הזה שנתנו על המטרה האולטימטיבית, שמה אתם עושים את כל זה? לאן אתם לוקחים אותם? אז בצורה כזאת, בעצם, כשאתם עושים את ההליכה הזאת למקלט ומשולבת בבודיצ'יטה, אז אתם, במקום לתרגל קטע קטן מהמיינד, מתרגלים את כל המיינד. כי אתם בבת אחת מתרגלים בשכל היצורים. אז זה מאוד מעצים את הקרמה של המדיטציה. קרמה הרבה יותר מהירה, ולכן התוצאות יהיו הרבה יותר עוצמתיות והרבה יותר גדולות, וגם יהיה להם את העוצמה שממשיכה את עצמה, זאת אומרת, את ההמשכיות של הקרמה. בגלל הבורות שבה המיינד שלנו טובל, אז כל חסד שאנחנו עושים הוא סק צ'ה, אתם זוכרים סק צ'ה? לא טהור, אבל כשאנחנו משלבים את ההבנה של ריקות, שהם כולם השלכות שלי ואין להם שום קיום עצמי וכך הלאה, אז אנחנו הרבה יותר מתקרבים לצד של סק מה. זאת אומרת, כן טהור, תרגול שהוא טהור. מאוד חשוב במדיטציה שלנו שתהיה לנו התלהבות לעשות אותה. כרגע, בשלב הזה, כאילו הדבר שהכי מלהיב אותנו זה להגיע לראייה ישירה של ריקות ומשם לקפוץ להערה. זה צריך להיות הדבר שמניע אותנו, שבשבילו אנחנו קמים בבוקר ועושים מה שעושים משך היום והולכים לישון בלילה. אז המוקדמות האלה עוזרות לנו, אנחנו מחפשים דרכים וזה עוזר לנו לצרוב את הכמיהה הזאת, את השאיפה העמוקה הזאת להשיג את המטרה בליבנו. אז אנחנו כל הזמן הולכים למקלט, זוכרים את הריקוד של שלושת המעגלים וכך הלאה, ואז כל הזמן במיינד שלנו מתנגנת השאיפה להערה, השאיפה להגיע להערה כדי להושיע את כל הברואים, כי הם כולם השלכות שלי. ואז אנחנו גם מיישמים את זה במצבים השונים שנקרים בדרכנו בחיים שלנו. ועוד דבר שאנחנו יכולים להשתמש בשלבים המוקדמים זה, נאמר, עשיתי כל מיני שטויות ביום הקודם, כל מיני נגעים תקפו אותי, או עשיתי דברים שאני לא גאה בהם וכך הלאה. עכשיו שאני מגיעה לקרית ואני עכשיו עושה את המוקדמות, זה הזדמנות גם לתקן דברים שעוללתי, ולטהר אותם קצת, לנקות אותם קצת, להביא את המיינד למקום טהור יותר שממנו אני יכולה להתחיל מחדש. וזה המטרה של המוקדמות, זה להתחיל אותנו מחדש, להכניס אותנו שוב למקום טהור, מקום של חסד וכך הלאה. אז זה כלי מאוד עוצמתי, שוב ושוב, להרים את העוצמה של המדיטציה שלנו. ובאופן מודע, לשתול זרעים בתודעה, להשיג את המטרות של הדרך. ואם אנחנו לומדים להשתמש בשלבים האלה המוקדמים בצורה נאותה, אז כשאתם תשבו, אתם באופן די אינטואיטיבי תדעו איזה צורה של הליכה למקלט לבחור, איזה צורה של בודישיטה. אתם תדעו מה אתם צריכים כדי לקדם אתכם. אז נסו להסתכל עליהם ככה במשך התקופה הקרובה, נאמר השבועות הקרובים שאתם עושים מדיטציה, להסתכל על המוקדמות בתור הכלי המדהים הזה שמאפשר לכם כאילו לחייל את עצמכם מחדש כל פעם. אז זה הכל מה שיש לי להיום. אם יש שאלות או הערות.
תודה. אז לא מוצאת מילים להגיד כמה אני מעריכה את כל מה שאני חווה פה איתך עם כל הלימוד. בעיקר מה שהיה בחדר שם, זה מעבר למה שאני יכולתי לדמיין. אז תודה רבה. השאלה היא לגבי הליכה למקלט. זה תרגול שיש לנו כבר במקומות אחרים, ואני מאוד אוהבת את המדיטציה הזאת, אז אני מתרגלת אותה, לא תמיד כמובן, אבל היא מאוד עוזרת לי. בעיקר שיש ההורים, אז זה מעצים, וברוך שאני רוצה להצליח לעזור להם. אבל יש משהו במדיטציה שמחזירה כל הזמן לאחיזה, זה שכשאימא שלי בצד שמאל ואבא שלי בצד ימין, גם במדיטציה אני מחפשת את הבן שלי. ואז אני לא נסערת ולא רגועה, ואז אני מתחילה לנשום באופן רגוע כשהוא נמצא על החזה שלי. ואז אני שואלת אם אני לא מפתחת אחיזה, כי גם שם זה, אני לא ב...
זה נשמע שהאחיזה כבר ישנה.
כן. מחזקת אותה התכוונתי.
תראי, גם אמא ואבא של החיים האלה, הם אמא ואבא של החיים האלה. בחיים קודמים היו לנו אמא ואבא אחרים, בחיים הבאים אם יהיו לנו, יהיו לנו אמא ואבא אחרים. והיו לנו כבר כל כך הרבה גלגולים, כל היצורים היו אמא ואבא, כל היצורים גם היו הבן שלנו, והבת שלנו, וכולם היו הכל בשבילנו. ההורים שיש לנו בחיים האלה, שאנחנו כל כך מוכירים אותם, והם יקרים לליבנו, ואנחנו מאוד רוצים לעזור להם, וכך הלאה. עוזרים לנו להתחבר לרגש העמוק הזה שאנחנו רוצים לעזור ליצורים. וככה צריך לקחת את זה. יש סיבה למה אנחנו לוקחים אותם שם, כי הם קרובים לליבנו. ואנחנו רוצים לפתח מידה כזאת של אהבה לכל היצורים. אותו דבר את יכולה לחשוב על הבן שלך באותה צורה. כאילו הוא גם, הוא בא לחיים שלך כדי לעזור לך ליצור את האהבה האינטימית שאותה את רוצה ללמוד אחר כך. לשלוח לכל יצור ויצור.
אוקיי, תודה רבה.
למה יקרה תודה רבה לאלימות, וכל פעם שאני שומעת, זה כל התופעות זה הם לא אשליה, הם כמו אשליה. כל פעם אני תופסת את עצמי שאני לא מבינה מה זה כמו אשליה. זה אשליה זה כאילו כמו משהו, וזה כמו יוצא.
אני אגיד כמה מילים ואולי זה יעזור. למה זה כמו אשליה? כי כשאנחנו אומרים שהם אשליה, אז אנחנו, המיינד, לפחות שלי, הולך למקום של אין. אין. אבל מאוד חשוב לחזור לדרך האמצע. אז הם לא אינם, הם לא שמה כמו שחשבתי שהם שמה. אין להם את הקיום העצמי שלהם, שהוא לא השלכה שלי, אבל ברגע שאני משליחה אותם, אז הם שמה. אז הם דמויי אשליה, אבל הם לא אשליה. וההשוואה היא כמו, נאמר, פרח. יש את הפרח שצומח באדמה, או שאתם מגישים ללמה, הוא דמוי אשליה. הוא קיים שמה כהשלכה, ויש את הפרח שצומח באוויר, שהוא איננו. שהוא אשליה גמורה. אין כזה. אז זאת ההשוואה.
תודה רבה.
תודה רבה. אוקיי.
תשומה בפרחים עטויה עם הצילי יבשות לאבא בחמה ולבנה היא עטויה ופנינים של כל חסד הם לאתה וליבי ירחנה רוחה אבישנה כגן של אבנתיה וליבי ירחנה רוחה אבישנה כגן של אבנתיה הום איתנו בך לא תזכה כל בריאה ועולם שכולו תורה אילם גורו רק נמנת לכם בית היה תעשייתי זו ארוחה ישלימונה כל החילה בריאה מכלולים של חסד וחוכמה ובכך לא יזכו בגופים נשגבים אשר משני אלו הם נובעים ובכך לא יזכו בגופים נשגבים אשר משני אלו תביא אותנו בברא ביד.